מחלוקת עקרונית ורצינית, ידוע שהגר"א לא, כמעט לא רצה לפגוש את הבעל שם טוב ואת המידה, והיה מאבקים עצומים. אבל בצורה מדהימה ופלאית, בסוגיה המרכזית הזאת שאנחנו נלמד היום על הבנת התקופה שאנחנו נמצאים בה, הם שניהם באותה תקופה אמרו דברים מאוד מאוד דומים ועשו מעשים מאוד מאוד דומים אחד לשני. שניהם בתקופה אנחנו מדברים על שנת תף ריש, כן, 230 שנה בערך, כל התור נשמע בארצנו, תף ריש, זה הרמז שמצאו לדבר, כל התור נשמע בארצנו. הם שניהם באותה תקופה, ממש מקביל, מסמנים את התקופה בתור התחלת דגאולה. משתמשים שניהם בביטוי הזה, התחלת דגאולה. וכאמירה עקרונית, שעם ישראל הולך פה לעבור פאזה, ולא רק פאזה רעיונית, אלא מאוד מאוד ממשית. ושניהם מתחילים לדרוש דרשות ולמסור תורה שלמה, ואצל הבעל שם טוב זה יותר בעל פה, כמו כל הדברים שלו, אבל אצל הגר"א הדברים גם כתובים ומתועדים. ספר שנקרא כל התור, כן, כל התור נשמע בארצנו, ספר שנקרא כל התור, שכותב אותו תלמיד הגר"א, רבי הלל משקלוב, שכותב את כל תורת הגאולה שהגר"א מוסר, שהיא ממש כתובה בעקרונות אחד אחרי השני. של הבנת ערך התקופה וערך הדרך הנכונה לפעול בתקופה הזאת באופן ממש חדש ממה שהוגלנו בשנות הגלות הארוכות. שניהם אומרים על עצמם, גם אגב הבעל שם טוב, שאנחנו בבחינת תקופת משיח בן יוסף, ושהם משורש נשמתו של משיח בן יוסף. כל אחד אומר את הביטוי הזה על עצמו, כמובן בנפרד. ושמשיח בן יוסף זה הבנה של סוג חדש של תקופה. שבה עם ישראל מתחיל את הגאולה שלו, בלשונה, בהתעוררותא דלתתא. מלמטה. וזה אחד העקרונות, זה העקרונות אולי, העיקרון הראשון של הגר"א שם בספר גאול התור, הדברים, גאולת ישראל צריכה לעבור בהתעוררותא דלתתא. בפעולה מעשית, ממשית, שעם ישראל הולך ומתחיל לדרוש את ציון. כי רצו עבדיך את עפריו, את אבניה ואת עפרה יכוננו, ממש מביא פסוקים, מדרשים, דברי חז"ל, והולכים ומבררים שאת כל תהליך גאולת עם ישראל חייב להתחיל בהתעוררות דלתתא, בהשתדלות מעשית שמכוונת עם ישראל לקום מעפר הגלות ולהקים את השכינה. זה המגמה. המטרה היא להקים שכינה לישראל, להחזיר את אור הגאולה, להחזיר את עם ישראל לארצו מתוך מגמה עליונה כזאת של תיקון העולם. והעקרונות שם של ספר התור, חלקם אולי בשפה יותר עליונה, וחלקם הרוב כתוב בשפה מאוד פשוטה וברורה. גאולת ארץ ישראל, עבודה חקלאית, גאולת בתים, הרחבה ואחיזה, והופעה מעשית ממשית של הקודש בעולם החול של ארץ ישראל. וזה לב הגאולה, וכל תהליך והשתדלות שלנו בזה, והתמסרות לזה, יחיש ויזרז ויבנה את תהליך הגאולה של עם ישראל, שהולך וממשש בבו. עכשיו, כל זה לא רק רעיון רעיוני, אלא שניהם באותה תקופה שולחים את גדולי תלמידיהם, ממש גדולי תלמידיהם, להתחיל בפועל להיות השליחים הראשונים של התהליך הזה. עכשיו, לא רק שהם שולחים, אלא בהתחלה הם בעצמם מנסים לעלות, שניהם. ושניהם נעצרים בדרך, ושניהם מפרשים את זה שהקדוש ברוך הוא אומר להם שזה לא הזמן. כל אחד מהם במסע אחר, מסע ייסורים ממשי, בעל שם טוב איבד את הבת שלו במסע הזה לארץ ישראל. אז שניהם מבינים שהקדוש ברוך הוא בעצם אומר להם, זה הולך להיות כמעט כמעט, אתם עדיין לא, אבל הם שניהם מבינים שהתהליך חייב להתחיל. והם שולחים תלמידים ממש מהשורה הראשונה. שורה הראשונה, בואו נזכיר קצת שמות, דיברנו על הגר"א, רבי הלל משקלוב, רבי ישראל משקלוב, הם ראשי התנועה הזאת, היה שם גם כמה, הרב יצחק ריבלין, שהיה מ... כן, הסבא רבא 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 של נשיא המדינה שלנו, שמשפחת ריבלין, זה ממש מראשוני תלמידי הגר"א באותה תקופה. אנחנו אומרים, תלמידי חכמים ענקים, ענקים, כל אחד מהם, גם בנסתר וגם בנגלה, ממש ענקי ענקים. ומהצד השני, כן, תלמידי הבעל שם טוב, רבי מנחם מנדל מויטבסק, שהוא כתב ספר שנקרא פי הארץ, והאדמו"ר הזקן, שהוא תלמידי הבעל שם טוב הגדולים כידוע, קורא לו מורי ורבי. בסדר? במכתבים שהוא כותב, הוא היה רבו של האדמו"ר הזקן, זאת אומרת, אחרי המגיד מזיץ, זה הוא, אחת הסדר גודל. אז אנחנו יודעים שהאדמו"ר הזקן ענק, בנגלה, בניסה, מדברים על הגדולים שהיו רבי אברהם מקליסק ורבי מנחם מנדל וויטבסק היו ענקי רוח עצומים. הסיבה שאנחנו פחות מכירים אותם, בגלל שמי שנשלח, מי שנשאר בחוץ לארץ ישב והקים, כל אחד מהם נהיה אדמו"ר והקים חסידות של אלפי תלמידים, ומי שנשלח לארץ ישראל הפך להיות אדמו"ר של יתושי המלאריה, כן? זאת אומרת, הם פה התמודדו במסירות נפש להתקיים ולשרוד, ולכן הם פחות מוכרים. הפחת הסדר גודל, אנחנו אומרים פה ענקי עולם ממש, ענקי עולם בסדר גודל של גדולי גדולי האדמו"רים. והם יוצאים, נשלחים למסע שחוץ ממסירות נפש אי אפשר לתאר אותו פחות מזה. זאת אומרת, רק ההליכה, רק המסע עם משפחות, עם ילדים וכו', לקח שנה שלמה, שלא כולם הגיעו בכלל ליעד המסע. ופה בארץ, קשיים וניסיונות, בעל פעס את השולחן, אני זוכר מספר ילדים שהוא קבר, אבל לפחות 8, כן, בצפת, אני זוכר ש... כן. זאת אומרת, הם עברו קשיים עצומים, רעידת אדמה גדולה שהייתה בצפת, ומחלות, והריגות, ופורענות על ידי הערבים. קיצור, זה היה מסירות נפש עצומה. ואם אגב, אבא שם אתם הולכים צדיקים כאלו ושולחים אותם, זה רק בילה שהם מבינים שפה, על זה צריך למסור את הנפש. כי זה תהליך עכשיו חדש ומהפכני בעם ישראל, הגאולה מתחילה. בסדר? זה ממש קווים מקבילים חזקים מאוד, שבאים משני בתי מדרש בלי תאום, הכל על פי סודות התורה, הכל על פי חשבונות אלוקיים, שכל אחד ממסע, שזה עכשיו תהליך שעם ישראל מתחיל, התחלת את הגאולה.
מה אתם בין הדרך הזה מאשר את הבתים של גאולה
מה שאין לא להם? אני חושב, זה קצת כמו חוסר הכניסה של משה רבנו לארץ ישראל. יש שלבים כאלה שמה שנקרא לא יחשו דרס, זאת אומרת, הגאולה באה בשלבים שלבים, כן? כנראה שככה הם הבינו, זאת אומרת, הם בעצמם הלכו ונעשו בדרך וככה הם הבינו שהתהליך צריך להיות הדרגתי יותר. בסדר, אז זה, קודם כל זה יהיה לך תקופה. עכשיו, כשמתחילים להסתכל על איך זה בפועל היה נראה, זה ממש נשמע ממש מעולם אחר, ממש סיפורים מעולם אחר. הספר שככה מעין עוד צילמתי, ספר שנקרא מוסד היסוד, שמביא את הסיפורים, ספר של משפחת ריבלין, השורשית, אספה וכן, קמצה המון המון סיפורים ותיעודים מהתקופה הזאת, וקצת להתאים אותם ונראה במה אנחנו אוחזים. זה ממש דברים מיוחדים מאוד. בסדר? אז אני מתחיל. סיפור ראשון, אומר כך, רבים מזקני ירושלים, בסדר? למעלה. סיפור שתלמידי הגר"א ונסיעתם לארץ ישראל לקחו עמם כל אחד מעדר חפירה. לקיים דברי המדרש, זה פרשת השבוע הקודמת, על הפסוק כי תבואו אל הארץ ונטעתם. אף אתם, אומר המדרש, שתיכנסו לארץ ישראל, תיכנסו לארץ, לא תתעסקו אלא במטע תחילה. הדאוד הכתיב כי תבואו לארץ ונטעתם. כיוון שנכנסו ישראל לארץ, אמר להם משה, כל אחד ואחד מכם יטעון מקושה, ייקח את המקוש שלו, את המעדר שלו, ויפוק וינצוב לך נציבים, ויתחיל לעבוד וכן, לטעת ולעבוד את האדמה. לוקח הגרא את המדרש הזה, כן, המדרש המיוחד לכשעצמו, כן, שמשה רבנו צריך להדריך את עם ישראל קדימה, כל אחד לקחת מעדר ולהתחיל לעדור את האדמה. והגרא לוקח את המדרש הזה ואומר את המידה, כל אחד שיוצא לארץ למסע הארוך והמתיש הזה ייקח בתוך הפאוץ' גב שלו מעדר 12 חודש, ידפוק לו בגב עד ארץ ישראל. זה עזוב, חסר מעדרים בארץ ישראל, זה דבר לא יאומן. מה הסיבה? למה הגרא עושה את הדבר הזה? למה משה רבנו מדגיש לכל עם ישראל את הדבר הזה? כי יש פה שינוי תפיסה פסיכולוגי שצריך לעשות. זה לא רק לתת להם עכשיו דרשות על ארץ ישראל וקדושתה ומעלתה, כי אז יבואו תלמידי הגרא והוא יודע מה הם יעשו. הם יעברו מהכולל בווילנה והכולל בצפת. זה לא מה שהוא רוצה שהם יעשו. הוא אומר לה, חבר'ה, ידפוק לכם 12 חודש בגב המעדר המעצבן הזה שתבינו למה אתם הולכים. הולכים להופיע את הקודש בתוך ארץ ישראל, בחיים, עם המעדר. וזה חייב לבוא, זה שינוי כל כך עמוק, שזה חייב להיות, כמו שמשה רבנו פה, ממש מסביר, אתם תבואו לארץ ונטעתם, זה לא וורט, הוא לא נטעתם את הנטיות הרוחניות בתוך הלב, גם את זה, אבל גם ממש, ממש, כן? זה כאילו הולך להיות הופעת הקודש במדרגתה הארץ ישראלית, היא לא נשארת לגובה מרומים, היא נוטעת, היא חיה, היא מחברת את הקודש לתוך החיים, ואתם תהיו הראשונים כדי לממש את עם ישראל את הכיוון הזה. זה ממש דבר פילי. ולא רק זה, הוא מספר פה בסוף בסוף הפסקה, הרב אליהו לנדה, נכד הגר"א, כן, תראו, זה ממש בתיעוד ראשוני, סיפר בדרשותיו שהגר"א בנסיעתו לארץ ישראל, שהוא ניסה לעלות, לקח איתו מה דרך חפירה למטרה זו, גם הוא לוקח. הגר"א, ישיש הזה, כן, שר התורה, שכן, אומר לו, במדרגה של תנא, אומרים על הגר"א. כן, לוקח איתו מה דרך, כל הנסיעה הארוכה הזו. ואת המעדר, אחרי שהוא לא הצליח לעלות, מסר אחר כך לשערו ותלמידו, רבי הלל משקלוב, כן, היה טקס העברת המעדר, המעדר הקדוש, כן? מסר אותו לרבי הלל משקלוב, שהביא אותו לארץ ישראל. לא, לא יודע אם היו יודעים איפה המעדר הזה, בטח מחזיק איזה דלת ואיזה בית מדרש. אבל זה היה, כן, זה הוראה של הגר"א, זה סיפור המעדר. זאת אומרת, עד עכשיו, אני לא זוכר, פעם, לא מזמן, קראתי ספר של אחד מראשי הציונות ש... הוא מספר איך בתור ילד הוא מסתכל על הגוי שחורש את האדמה עם המחרשה, עם השרירים, הוא מסתכל והוא ככה יוצא, ליבו יוצא, כי ברור לו שהוא אף פעם לא יזכיר איך עוד מחרשה, הוא עם הספר או המחרשה. אבל הגר"א פה אומר לעם ישראל, לא, נגמר הדבר הזה שהספר או המחרשה. זה עכשיו הולך להיות ביחד. ואתם, הצדיקים הגדולים והעליונים, תלמידי הגר"א, אתם נשלחים להיות אלה שמבשרים לעם ישראל את הכיוון החדש. בסדר? זה... שנקרא סיפור ראשון. סיפור שני, שהוא לא פחות, ממש עיניי מאוד מאוד מרתק, זה קשור לסוגיה שהוא היה לפני כן, נשאל שאלה. סוגיית הגבורה, כן? עוד מעט, כן, יום העצמאות, היום בערב כולם יכולים לעשות חידוני טריוויה ליום העצמאות, נכון? אז אחת השאלות הבטוחות, אני מגלה לכם כבר מראש, מה היה ארגון השמירה הראשון בארץ ישראל המתחדשת? נכון? מה התשובה? מה? מה התשובה? ארגון השמירה הראשון, לפני קום המדינה. מה? לא, ארגון השמירה לפני הגנה. השומר, ארגון השומר. בסדר? מסעות צפונה, צומת התשבי, מי נמצא שם על הגבעות, מסתכל מלמעלה. נכון מאוד, אלכסנדר זייד. נכון, ארגון השומר, גם בן גוריון אחר כך היה, אבל הוא חנך אותו, אלכסנדר זייד, כן. זה, סבתא שלי גרה בשדה יעקב, שם היה בא לשתות אצלה כוס קפה. ממש, לא מציאה גדולה, מחת הנימוסים והליכות, אבל היה גיבור גדול. ארגון השומר, אבל זו תשובה לא נכונה. תגידו למי שעשה את הטריוויה, תשובה לא נכונה. זה לא ארגון השמירה הנכון. ארגון השמירה הראשון קראו לו הגוורדיה היהודית. שטריימלים וקפוטות ורובים. בואו תראו. ליל הישוע, מפלת הכנופיות ג'יארת אל חרבייה של הבדואים על ידי הגוורדיה היהודית בשנת תרלג. בסדר? זה קצת אחרי תלפתף ריש, אבל אתם מבינו שזה לפני בוקר לך בשנת תרלך. כן? זאת אומרת, לא, אבל זה באמת זה לא סתם, כי מבחינת ספרי הציונות, שם מתחילה הציונות, נכון? בבוקר לך, בשנת תרלך. והתקופה הזאת שהיא העלייה הראשונה, היא לא כתובה, היא מוזכרת בחצי שורה. אבל אמיתית, זה הפס הראשון של הציור, שהוא רק מתוכו אפשר להבין את כל הציור. טוב, בואו נראה, הסיפור הוא ככה. מראשית התייסדות הישוב בירושלים על ידי תלמידי הגר"א, סבלו תמיד ממעשי גנבות והתעללויות אכזריות ורציחות, שנעשו על ידי שכנים ערבים ועל ידי כנופיות שודדים בדואים, שפעלו תחת השם ג'יארד אל חרבייה. תוכניתם ופעולתם העיקרית הייתה שוד ורצח ביהודים, כן, היו מאוד מקורות, תמיד זה היה תוכניתם העיקרית, ולולי הגוורדיה היהודית לא היה יכול היישוב היהודי להתקיים אפילו יום אחד. בחודש סיוון, שנת תרלג, החליטה הגוורדיה היהודית וגמרה עומר לא רק להגן על בתי היהודים שבעיר, אלא גם לצאת אל מחוץ לעיר ולחסל את הכנופיות במקומות מחניהם שבין הערים שבכל סביבות ירושלים. זאת אומרת, זה לא רעיון של אריק שרון, הוא לא הראשון ש... הגה את העניין הזה של להתקיף את מוקדי המחבלים במקומותיהם, כן? אלא היה כבר לפני כן. בלילה אחד, עזרה הגוורדיה היו את כל כוחותיה. היה זה לא, ליל יום י"ח סיוון תרל"ג, ובחצי הלילה, אפילו לא, זה לא מקורי אצלם, כן? זה היה בחצי הלילה, יצאו כוחות הגוורדיה מזוינים בנשקם, בצירוף מה הם לוקחים איתם בתוך הפאוצ'ים, סגולות רוחניות. כן, כל מיני, פה הזוהר הקדוש מכאן, וקצת קמאות, וקצת זה, כל מיני גימטריות, כן, שמה שנקרא להיות בטוחים, לוקחים את תורת רבותיהם עמם, וככה יוצאים מסוידים לדרך. בשלושה ראשים בסביבות ירושלים, הקיפו את מחנות הבדואים, ובקריאה גדולה, מה הקריאה קדימה הסתער? להשם הישועה, זה הקריאה שלהם. לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. להשם הישועה, זה קריאת הקרב שלהם. הם תראו יריות רופים ואקדחים על הבדואים מכל הצדדים. מתוך המחנות נשמעו רק יריות בודדות שנשתתקו מיד כל המערכה אחר חצי שעה, והתוצאות היו שלא נשאר שריד ופליט מכנופיות השודדים. כן, הלילה הזה נקרא בפי זקני ירושלים בשם ליל הישועה וכו' וכו'. כן, זאת אומרת, זה, הארגון הזה הוא הארגון הראשון שאוחז בנשק מאז בר כוכבא. זאת אומרת, זה לא משהו, זה מהפכה נפשית עצומה. זאת אומרת, האחיזה, הסיפור הקודם זה המעדר, ועכשיו גם הנשק, זה ביחד, זה המהות של יציאת עם ישראל מגלות לגאולה. זה מתחיל פה, בעמדות הנפשיות החדשות האלו, שמאפשרות לגבורה היהודית לצאת ממקומה הקפוא והמאובן, והנה, עם ישראל מתעורר כעם חי. וזה מתחיל פה. כל הכיוון הזה הוא לא רק כמובן כיוון מעשי, אלא הוא מאוד מאוד יונה כל הזמן, גם רוחנית מהתורה, מי יושבים וכל הזמן לומדים. והיה שם סיפור הפעם שהם, בתוך ירושלים לא היה להם מים. הם ישבו לילה שלם, עשו משמר וזה, קמו בבוקר ומצאו איזה מעיין בתוך ירושלים, עשו מסיבה גדולה, הלכו כולם עם גגיגיות כאלה, בנשם את הפעם לשאוב מים מהמעיין החדש, והודו להשם, ושרו, ממש, זה כאילו מעולם אחר, סיפורים מעולם אחר. המצווה, או הלך הרוח הזה, הגר"א קרא לו מצוות הרחבה, להרחיב כל הזמן את אחיזת עם ישראל בארצו. אני קורא, מצוות הרחבה, הנקודה המרכזית, נקודת המוקד של מנהיגות ירושלים הכללית ושל כל אנשי ירושלים בתקופה הישנה, הייתה מצוות הרחבה. הרחבת בניין היישוב על פי צו הנבואה, מאיפה זה בא הביטוי הזה, הרחבה? הרחיב עם מקום אוהלך. כן, זאת אומרת, הם להתנחל, הם היו מתנחלים הראשונים. הרחיב עם מקום אוהלך. פסוק זה מופיע גם בראשי גיליונות היסוד של השכונות הראשונות שנסדו מחוץ לחומת העיר העתיקה. הרחיב במקומו הולך ויראות משנותייך יתו, אל תחסוכי, האריכים את הרייך ותודותייך חזק. אז אנחנו הרבה פעמים בפרספקטיבה ציונית צברית, ככה מלאה עוצמה, אז הסתכלות על אנשי היישוב הישן וזה, ובקושי עצומה חומות ועד שיצאו, אבל בפרספקטיבה שמי שקדם ושמאיזה מהפכה הם עשו מאפס, מגלות, לבוא להיכנס פה בהתחלה לארבעת הערים ואחר כך לצאת מירושלים, זה התנחלות הכי גדולה שיש. זה מסירות נפש עצומה. כן, מבחינה נפשית, מנטלית, כן, לצאת ממש מהכוכים ומהכוללים ולקום ולדעת שזה עכשיו אנחנו עושים, באים להקים את ירושלים ולכונן את הפרה, זה מהפכה. ואחר כך היציאה מהחומות, זה התנחלויות הראשונות, לא הופעה בבית אל, זה אחר כך. על מצווה זו, מצוות הרחבה, מדובר בהרבה בספר הפזמונים, ברית אבות וסערת אליהו. ספר הפזמונים זה ספר שירי המורלים שהיה להם, כן? זה כמו, היום יש את השירים הכי מטופשים, שיושבים את חיילי המסייעת והרובעית, זה שרים שירי מורלים, כן? שירים הכי מטופשים שיש. גם הם שרו שירי מורלים, הם היו צריכים את השירי מורלים. אבל אצלם שירי המורל, הם היו הכל משובץ, שירים שכתבו אנשי קודש, ששיבצו שם קצת, אולי מזכיר את שירת ספרד האותנטית בכיסופים שלה לציון, וישבו בערבים ושרו שירי דבקות בארץ ישראל, בירושלים, הכל כדי להזכיר לעצמם מה הם עושים, ולעודד את רוחם. בואו נראה דוגמאות. כן, הוא כותב בפזמונים, אני מבאר שאסור להפסיק אף לשעה קלה במצווה זו, וכתוב שם, אל תחסוכי, לא להפסיק. אל תפסיקי, וכל יושבי ירושלים בימים ההם, היו חדורים ואחוזים במצווה הזו, זה היה, זה אנחנו מתנחלים, אנחנו מקיימים מצוות הרחבה, אנחנו מקיימים את השכינה. וכל החגיגות, ובייחוד בחגיגות של הנחת אבן הפינה, לבניין הבתים ושכונות וחנוכתם, היו שרים בהתלהבות עצומה, שירים מיוחדים בקשר למצוות הרחבה. דוגמה, כן, שם בספר המון שירים שהוא מביא, המון. אני ככה, נתאם את הכיוון. אבותינו כי בטחו ועלו לציון בסערת אליהו רבנו הגאון, מסרו נפשם עלי חזון ציון לבנות השממה וקמה בשוויון, נשמותם במרום צופות בתפילה. כן, זה אחרי שכבר הגר"א נפטר, והם אומרים, הגר"א מסתכל עלינו, מצפה מאיתנו שלא נאכזב אותו, להחיש קץ המגולה וקרבה הגאולה, העת לחננה בירושלים הבנויה יחד בקו משווה מן המיצר למרחביה. קו משווה זה בידועים קבליים, בסדר? אנחנו לא מבינים, אבל לא מבינים איפה האנשים האלה חיו, באיזה ספירות. ואם אתם רוצות, יש גם את הגרסה ביידיש, מי שמעדיפה. זינגט חבריה ברידר עלי, מצוות הרחבה עונקץ המגולי. בירקס רבנו, גאון רב אליהו, ברינגן גנצן גאולי. בסדר? השפת האם זה יידיש. בסדר? מתנחלים דוברי יידיש. כן? זה היה שם בשמירות וזה. שמח. ממש מעולם אחר. בסדר? אבל משם הכל התחיל. כן. בצד הרעיוני, כל הסיפורים האלו, זה, אמרנו, זה יונק מכיוון. כיוון מאוד ברור, אמרתי ספר הכל הטוב, אני אומר לכם פה, ממש שווה לגרות, זה ממש לקבל השראה, מאיפה אנחנו נולדים. אני חושב תמיד מאוד חשוב, עוד קצת נדבר על זה, אבל אנחנו כתלמידי הרב קוק, הרבה פעמים זה כאילו תורה שבית האב שלה מתחיל לפני 50 שנה. וזה פה, זה כל כך חשוב שנבין שזה ממש לא כך, כן, זה לראות. שהיניקה של הרב הייתה מבתי המדרש האלה, הכי יסודיים של עם ישראל. אולי השאלה היא הפוכה, מה קרה לזה שזה אחר כך נעלם? זו שאלה גדולה. אבל כל הכיוון הרוחני, האדיר הזה של התחלת הגאולה וההבנה שהקודש והחול חייבים לפעול יחד, זה גדולי הרבנים של עם ישראל, הם אלה שמתווים את הכיוון הזה. כמובן, כהמשך לזרעו נחמיה, והמשך לאברהם אבינו ויהושע, אבל זה שהדור שלנו, הוא עכשיו, זה עכשיו המצווה, מצוות הרחבה עם כל עקרונותיה, משם זה מתחיל. הרקע הרעיוני לעליות הראשונות הללו, הן של תלמידי הגר"א, והן של תלמידי חסידי הבעל שם טוב, ובעל התניא וחבריהם, כן? מנוחה רחל נפטרה בחברון, לא בגלל שהיא באה לביקור, אלא פעם חסידים חיו בחברון והיו מתנחלים, כן? זה היה, כן, בשניאורסון, כן? זאת אומרת, היום זה נשאר אנדרטה, אבל פעם זה היה חי, כן? זה היה... כן, מאותה תקופה, תלמידי בעל התניא. הייתה המשיחיות המעשית של התחלת הגאולה, לקרב קץ הגאולה על ידי קיבוץ גלויות, בניין ירושלים בעקבות הדמשיך. הגר"א ותלמידיו, בעל התניא ותלמידיו, ראו על פי חשבונות ידועים בסוד תורת הקבלה, משם הם יונקים, שקץ הגאולה הולך וקרב בעקבות משיח האחרונים. ובצעדים דחופים, ושהגיע עת לחננה כי בא מועד לעשות בהתעוררות הדלתת, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרי חוננו. על כן יש להתחיל בעבודת היישוב, על פי רעיון קץ המגולה שבחז"ל, מסכת סנהדרין, כן, שהרב צבי יהודה היה כל הזמן חוזר, מסכת סנהדרין, דף צד"ח, מהו הסימן לקץ המגולה, שארץ ישראל נותנת פירותיה לעם ישראל בעין יפה, אין לך קץ מגולה מזה. אז כן, זו אותה תורה, כן, על פי רעיון הקץ המגולה, שזה היה בשאיפתו הנמרצה של רבנו הגר"א, ומגמת תלמידיו, ואמונה חזקה פיעמה אז בליבות כל בני היישוב, כי לפני ביאת המשיח תהיה התחלת הגאולה כדוגמת זו שהייתה בימי כורש, בימי הבית השני. הדגם שלהם זה בית שני, שגם שם זה בא בהתעוררות דלת עתה, הצהרת כורש, שדומה הרבה הרבה מישורים להצהרת בלפור, וגדולי הצדיקים שעולים, אבל עם ישראל ברובו נשאר בגלות, והגאולה הולכת בעלייה ראשונה, זרובבל, עלייה שנייה, עזרה, עלייה שלישית, נחמיה, והמצב הרוחני הקשה, כמה קווי דמיון יש בין התקופות, והרבה מאוד הם ינקו את כוחם והבינו שעלייה שהגאולה שלנו היא שייכת לאותו סוג של התעוררות דלת עתה. בית שני. אז קודם כל אמרתי, אני חושב שחשיבות היא מצד ההבנה של, כן, שהתקופה הזאת, כן, היא כבר היא סומנה, ואנחנו המשך המהלך הזה, כן, של מי שהיום אוחז במעדר, אבל מבין שהוא אוחז במעדר ובנשק, מתוך המגמה שהקודש והחול ותיקון העולם, ולשם אנחנו מכוונים, ולשם את התורה הזאת צריך לפתח, לברר את תורת הקץ המגולה, אז הוא בעצם ממשיך, הוא לא מתחיל משהו חדש, זה לא תורה חדשה שבאה לכאן, אלא הפוך, הנה כל ההמשך הרעיוני הזה של כל הכיוון הגדול הזה שסיימו הגר"א והשם-טוב. מה קרה בפועל? זו השאלה הגדולה. מה קרה בפועל שכל תורת הגאולה הזאת נשכחה? אז יש לזה קודם כל סיבה מעשית, ויותר עמוק סיבה רוחנית. עמוקה יותר. אבל הסיבה המעשית הייתה באמת שפה בארץ מי שהלך ועלה עם כל חשבונות הגאולה האלו, כמו שאמרנו, נאבקו פה במסירות נפש והיו מתי מעט, ובחוץ לארץ רוב התלמידים שנשארו לא נסעו איתם, גם אם ידעו בטח בדורות הראשונים את כל השליחות הזאת והיה קשר בין הקבוצות ושלחו להם כסף וכו', אבל כעמדה רוחנית העמדה הרוחנית הזאת, וכל פעמי הלב האלה שפה נשמרים ונלמדים, פה זה היה החיות שכמו נאמר, ישבו בלילות ועסקו בזה יומם ולילה, ובחוץ לארץ, זה גם לא רלוונטי מבחינה מעשית, כן, יושבים, כן, בישיבת גולושים שגם היא על ידי תלמידי הגר"א, ושם לא מה שבוער עכשיו זה איך מקבלים כוח ליום המחורת להילחם במלאריה, אלא שם הם גדלים בתורה בצד ההלכתי שלה, ובגלות באמת כל חלק, סימני הגלות שבגלות לא עוסקים, לא עסקו בלימודי האמונה, ומסורת הלימוד בגלות ממשיכה כשהייתה. ואז נוצר מין נתק כזה, כן, בין הפלג המרכזי שנשאר בגלות וממשיך לימודית את אותה מסורת לימוד, ולאט לאט, כן, כל האפיזודה הזמנית הזאת, אישי הגר"א פעם ניסה לעלות לארץ ישראל, אבל נשאר כסיפורי נוסטלגיה מעניינים, וטוב, יש שם כמה אנשים שמוסרים את הנפש. כבר אחרי שתי דורות כבר נוצר נתק גם מעשי וגם נפשי, רוחני, בין הפלגים האלו, וכל הכיוון הזה, שהוא הכיוון המהפכני מבחינת סדר הדורות, זאת אומרת, פה ההבנה שכל התקופה משתנה ויש פה איזה סדר רעים חדש, זה מה שהולך כמעט לאיבוד, כל התורה, כל המסורת הזאת, כל דרך החיים הזו. זה בצד המעשי, כן? ובצד הרוחני, כמובן שהדברים הרבה הרבה יותר עמוקים ומורכבים. בואו, אני רוצה דרך הפסקה הבאה לנסות ככה לעמוד על זה, כן? על הקושי הזה, מה קרה שם שהדברים נעצרו. אז יש פה פסקה מתוך מאמר הראי"ה, נהדר בקודש. כן. הרב הוא הרבה יותר מאוחר.
הוא כאילו עורר את
לחמך מחדש? כן, כלומר, לא התחיל מהרב קוק, כן, אבל התחיל מחובבי ציון, כן, הרב קלישר והרב גוטמכר, כן, אבל הרב, שכמובן גם ראה את עצמו כמקושר, הוא גם היה מקושר משפחתית לשני הפלגים, דרך אבא והאימא, כן, אבא שלו היה מקושר תמידי הגר"א, והאימא לחסידי חב"ד. אבל כן, ראה את עצמו כממשיך של שני הזרמים האלה, של הכיוון המרכזי הזה, שבעצם הלך ונעזב, כן? אז לא רק הרב, זה מתחיל עוד לפני כן, הנציב שהיה מחובבי ציון, כן, חובבי ציון שקדמו, כן, המלבים, כן, שהתחילה, כן, התעוררות עוד בחוץ לארץ, אבל בחוץ לארץ באמת הזרם המרכזי הזה, ובטח האש והלט שהייתה פה, הלכה וירדה, הלכה והתמוססה. טוב, אומר הרב ככה, עכשיו כאילו יותר להבין את הדבר בצד העקרוני שלו. יש עולם של חול ועולם של קודש. עולמים של חול ועולמים של קודש. העולמים סותרים זה את זה. דבר מפליא, הרב הרי מלמד אותנו כל הזמן לחבר בין קודש לחול. ופה הרב אומר מפורש, העולמות האלו סותרים זה את זה. מה כמה הכוונה? מסביר הרב, כמובן, הסתירה שביניהם היא ייחוסית. מה הכוונה ייחוסית? האדם בהשגתו המצומצמת אינו יכול לפשר בין הקודש ובין החול, ואינו יכול להשוות את סתירותיהם. והן אומנם מיושבות ברום עולם במכון קודש הקודשים. מושגים שהרב משתמש בו, הם חוזרים על עצמם בהרבה מהכתבים. יש לרב ככה מין משולש כזה, קודש חול, ועל גבי שניהם ומעל שניהם מושג שהרב קורא לו קודש קודשים. הקודש והחול, הכוונה מושגי עולמות הקודש הגלויים, כן? כמו שהם בנויים בפועל בעולמנו, ומושגי החול הגלויים כמו שהם בנויים בפועל בעולמנו. שם אומר הרב יש סתירות. כי הקודש כמו שהוא בנוי וכמו שהוא נלמד וכמו שהוא מובן על פי מדרגתו הגלויה, הוא ודאי סותר את עולמות החול כמו שהוא בנוי וגלוי בצורתו הגלויה. ושם יש סתירות כל כך חריפות, שנראה לאדם שמתבונן בצורה פשוטה שאי אפשר שהעולמות האלה יבואו ביחד. בניגל העולמות האלו סותרים זה את זה, בעמדה הנפשית, ביכולת בכלל לחבר. העולמות של חול, אנחנו מתכוונים בצורה הכי מתפתחת, עוצמתית, אפשר לחבר היום את עולם המוזיקה, התרבות, האומנות, בצורה הכי מתפתחת שלו, לעדינות, לטהרה של עולמות הקודש, זה סתירות נוראיות, עצומות. ולכן אומר הרב, בצורה הגלויה של הדברים, העולמות סותרים זה את זה. אומר הרב, אבל כשאנחנו מתבוננים מתוך תורה, אנחנו לא מתחילים את ההתבוננות מתוך הבפועל. אנחנו כל הזמן מנסים לחפש, ללמוד מהתורה, את העומק, את החזון שהלך לאיבוד, את העולם שהרב קורא לו קודש קודשים. כשהרב מדבר פה על קודש קודשים, לא במובנו הבית מקדשי כמובן, אלא כעולם אידיאלי שאליו התורה מכוונת, שבו הקודש והחול לא סותרים. לא רק שלא סותרים, הקודש הוא נשמת החול. הם לא אחד ליד השני, והם לא אחד מתחת, או כן, פעם זה ופעם זה, אלא כל עולם הקודש הוא המחיה, הוא הזהות של החיים, והוא מתבטא ומתגלה בעולמות החול. ולא רק שאין סתירה ביניהם, אלא אז המדרגת החיים היא בשלמותה. מדרגת החיים הזאת, שהרב מכנה אותה קודש קודשים, שאליה אותה חיו האבות, ואליה כיוון דוד המלך במלכותו, ועליה התפעלה מלכת שבא שראתה את החיבור הזה בין ארמון שלמה לבין בית המקדש, זאת אומרת בין האידאה האלוקית לאידאה הלאומית, בין החיים לבין הקודש שהוא מחיה אותם, אז זה מדרגת החיים האמיתית של עם ישראל, זה מדרגת החיים השלמה של עם ישראל. אבל בפועל, כשאנחנו מסתכלים על המציאות בפועל, אנחנו רחוקים משם, צריך, לכן עם אלה צריך תורה, אם לא היינו רחוקים משם, לא היה צריך תורה. זאת אומרת, התורה היא לא מתחילה מתוך המציאות הגלויה, ואומרת, טוב, בוא נסתדר. היא מתחילה מחזון הפנים של כל המציאות, מחזון האמת הפנימית של עם ישראל, שהוא לא יוותר על השלמות הזו, שנקראת קודש קודשים. שהקודש והחול הם שלמות אחת. מול זה צריך להעמיד את המציאות הגלויה, ולראות איך פועלים, ואיך מבריאים, ואיך מרימים את המציאות מסתירותיה השונות לאט לאט אל העולם הזה שנקרא קודש קודשים. אבל כשבאו לארץ, או לפני הביאה לארץ, כשמתחיל תהליך הציונות הממשי שלו, להחזיק במדרגה כל כך גבוהה של הגרב הבעל שם טוב, שנקראת קודש קודשים, שזה מה שהם חיים, הגרב הבעל שם טוב. מה שהרב קורא פה קודש קודשים, זה כבר לתלמידי תלמידי תלמידיהם כבר בלתי נתפס. הקושי לעמוד בצד המציאותי ולראות העולמות כל כך בסתירה, פה כבר בצד המעשי, מי שמגיע לארץ מרגיש שהוא כבר בצומת. קודש, חול, סותר, תבחר. טוב, אלה פונים לבני ברק, אלה פונים לתל אביב, והנה שם אנחנו עד היום. אבל זה בעצם הפער בין החזון לבין המימוש, הוא באמת פער אדיר. החזון של הגרב הבא, יש יותר זה מה שהרב קורא פה, קודש קודשים. זה כן, תיקחו את השטריימלים ואת כל הקודש שלכם והם, ותתחילו עם התוריה ועם הזה. ותלמידיהם הראשונים אחרי מצליחים לחיות בעולם כזה אוטופי ואידיאלי. אבל כשבפועל הדורות הולכים ומתקדמים והמסה הגדולה של עם ישראל מגיעה לארצו, פה הבלבול והפער בין העולמות הוא כל כך גדול, שבפועל לא מצליחים לאחוז במדרגה הגבוהה הזאת, ומאלה שמה נושא את הדיכוטומיה הזאת, הפרדת הרשויות, כן, צריך טוב להחליט, אתה פה או פה, זה לא הולך ביחד. ועכשיו אנחנו בעצם מבינים מה אומר לנו הרב. אומר לנו הרב, זה בלתי אפשרי להשאיר את הדיכוטומיה הזאת, אם אנחנו לא נתרומם חזרה לחזון המקורי של כל התהליך הזה, אז אנחנו לא נבין את כל היעד, את כל העיקר. ולא רק שלא נבין, אלא המחיר הוא מאוד מאוד חריף. וזה מה שאומר פה הרב, תראו במשפט הבא. מה המחיר? אם אנחנו נשארים בדיכוטומיה הזאת, אם אנחנו מאבדים את חזון הגרב הבא, השם טוב, אומר הרב, תראו את המשפט החריף הזה. אי השלום שבין הקודש ובין החול, הוא האוכל את החיים בכל פה. זה אכילת המן, זה הדבר הכי מזיק לחיים. בעם ישראל, באומות העולם, אולי אפשר להפריד דת ממדינה וקודש מחול ורעיונות ממציאות. בעם ישראל זה נזק נוראי, כי זה סתירה פנימית שאנחנו, היא לא בנויה לה, היא לא מתאימה לה. הנשמה של עם ישראל היא אחדותית, היא מחפשת את הקודש קודשים הזה. וכשאנחנו משלימים עם הסתירה הזאת, את האי השלום הזה אוכל את החיים בכל פה. הוא ממש יוצר סבל בחיים. הקודש בלי החול הופך להיות קודש פחדני וחרד, והחול בלי הקודש הופך להיות חול גאוותני ותמה, וממילא החיים מאבדים את כל הזוהר שלהם, את כל היופי האחדותי שלהם, כשהם בשלמותם, באחדותם. ולכן מה שהרב אומר לנו פה, ומה שהרב כיוון כל הזמן, זה באמת לחזור לחזון המקורי שתמון בתוך התהליך הזה. הוא לא חזון אוטופי עקרוני, הוא האמת של התהליך הזה. הוא הקו הראשוני של כל תהליך הגאולה, שאותו סימנו, והוא באיזשהו מקום, במהלך ציור התמונה, כמו שהסברנו, הלך לאיבוד בגלל הקושי לאחוז בו באמת בתוך החיים. כן, אולי כמו הפער בין, כן, בחור, כן, מכינה או ישיבה מתלהב, שנה הראשונה לומד, כן, הקודש והחול, הכל נשמע מאוד מאוד טוב בשנה, והוא יוצא ישר לחיים ונקרא אוכל את החיים בכל פה, כן, אוכל כפות מכאן ומכאן, ובסופו של דבר מוצא את עצמו בעולם של סתירות. זה בדיוק על הפער הזה אנחנו נבחנים ונמדדים, האם אנחנו נוותר למציאות בפירודה, או שאנחנו, כן, מתוך הקודש נבריא את התהליך הזה ולהביא אותו למקום הבריא והשלם שלו. בסדר? מה? לפני מתי? בתקופה, תראי, בסוף, בשלהי בית ראשון, כבר אז, כן? מסוף תקופת שלמה והלאה, כבר אז התחילה להתפורר האחדות הזאת, כן? זה מדרגת חיים מאוד מאוד עצומה ועליונה. הרב מנסה להסביר במהלך האידאו, למה, מה היה חסר בבית ראשון, מה היה חסר בבית שני, אבל בסוף, לשם אנחנו מכוונים כל הזמן, כן? לאחדות הזאת שמי שחי אותה אולי בשלמות זה אבות ואימהות, כן? שמה שהיו אנשי חיים לגמרי, ואנשי קודש לגמרי, ואצלהם כל היה בהרמוניה, ולכן כל היום אנחנו חוזרים לאבות, כן, 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 נקודת התווך המרכזית שלנו, כדי, אבל לשם אנחנו כל הזמן, גם בבית ראשון, גם בבית שני, זה, לשם כל הזמן היה ניסיון, כן, וכשאנחנו לא מצליחים, אז אנחנו כושלים, כשאנחנו כושלים, החיים נאכלים, ואז ירדנו לגלות, וגאולה שלישית שאין לה הפסק, בשביל התיקון הזה היא קמה, וזה מה שהגרב והשם אומרים לנו, בשביל התיקון הזה, שנחזיר חזרה את עם ישראל לחזון הקודש הקודשים שלנו. בסדר? ומה שהרב אומר בפסקה האחרונה פה, זה בעצם שכשעם ישראל קם, ומדינת ישראל קמה ביום הקדוש הזה שאנחנו נכנסים אליו, אז בעצם קמה פה המדינה שבסופו של דבר העומק שלה והנשמה שלה זה החזון הזה. לא שזה מה שכתוב במגילת העצמאות או אפילו לא בתקווה. אולי זה מה שמתכוון העומק של התקווה, לא עבדה תקוותנו, של מה היא התקווה שלנו. התקווה שלנו היא זאת, כן? והיא באמת לא עבדה, לא רק שהיא לא עבדה, היא הנשמה של המדינה הזו. מדינת ישראל של הנשמה שלא מתחילה מהכתובים, לא מתחילה ממה שמובן, מתחילה מנשמת ישראל. ולמה נשמת ישראל צמאה? לחזון הזה של הגר"א והשם טוב, לחיות חיים מאוחדים של קודש וחול ואחדות אחת, לקודש קודשי. ולכן המדינה הזאת היא כל כך יקרה, כי החזון שבה הוא החזון שבסופו של דבר ירים את העולם הזה, קודם כל את עם ישראל, אחר כך את העולם לאותה שלמות שהיא תבריא את החיים, כן? בניגוד למה שהרב אמר קודם, אכילת החיים וכל פה, כשהדברים נפרדים. בסדר? אז אני קורא את הפסקה האחרונה. אלא מדינה, העושר העליון של האדם, בדרך כלל. כן, מדינה חיצונית היא בדרך כלל סוג של, כן, כלי חיצוני כזה להיטיבים החיים. זה לא משהו כל כך מרומם ומשמח, זה משהו טכני. זה ניתן לאמר במדינה רגילה שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה, שנשארו המוני האידאות שנטר את החיים של האנושיות מרחפים ממעלה ואינה נוגעים בה. מדינה בדרך כלל זה כלי, הרב קורא לזה חברת אחריות כזאת, כל אחד נותן, מקבל, בסדר, סוג של משהו שמשתלם לחיות בתוכו, כי הוא בסוף נותן לך יותר משהו, כן, שמשתלם להיות בחברה כזאת גדולה, בסוף מעניק לך שירותים, שירותים סוציאליים, שירותים ביטחוניים וכו'. זה לא משהו אידיאלי, זה לא משהו, את האידיאלים שלך אתה בונה ממקומות אחרים לגמרי, את הערך, את הטוב שבחיים, את האור שבחיים. זה במדינה רגילה, זה לא מדינת ישראל. פה הרב מטביע את המושג הזה, מדינת ישראל, כמובן הרבה לפני שהוא הוקם בפועל. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, יש מדינה שיש לה נשמה. היא מתחילה לא מפרקטיקה, היא מתחילה ממהות עמוקה שמומשה. בסדר? בדרך כלל מדינה מתחילה כצורך פרקטי. כל אחד מאיתנו קשה לו ללחם לבד עם האויבים, בוא נקים מדינה. פה זה מתחיל הפוך לגמרי. זה מתחיל מנשמה אדירה שצריכה להתממש. נשמה שיש לה רצון אדיר לתקן ולבנות את אותו אידיאל של קודש קודשים. וכשהנשמה הזאת מתממשת במדינה, אז המדינה הזאת יש לה נשמה, זה דחף פנימי, שהוא האמת הפנימית, הוא הנשמה, המגמה הפנימית של המדינה הזאת. שחקוק בהווייתה תוכן אידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר. מדינה זו מידתנו, מדינת ישראל, שהרב קורא לה יסוד כיסא השם בעולם. כשהשם צריך לשכון בעולם, אז צריך כיסא, כן? במובן הכי, כמשל הכי פשטני. זאת, כיסא הכוונה, מה שיאפשר לאור האלוקי הכי עליון להופיע ולנחות בעולם, זה רק אם תהיה מדינה שהלב שלה, הרצון שלה, המהות הפנימית שלה, זה לחבר ולאחד את הקודש ולהופיע אותו בחיים, להופיע אותו בחול, ואז ממילא אור השם יכול להופיע בעולם. ורק מדינת ישראל, שהיא בעצם הכלי לממש את העוז הגדול הזה, את האור הגדול הזה של נשמת ישראל, היא תאפשר לאור השם להופיע בעולם. של כל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד, וזה על ידי חיבור שמיים וארץ, הופעת הקודש בחול, עם התוריה, אבל לא רק התוריה של עם התוריה והשרפן, עם התוריה של תמידי הגרע, כן? שזהו באמת העושר היותר עליון. אמת שעושר נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך כדי להעלות אורו בימי החושך. זה דיברנו, זה קשה. הרב אומר, זה לא פשוט. אם נחשוב שאידיאל כזה גדול יתממש בלי ברורים לא פשוטים, אומר הרב, אין ספק, מדובר פה בתהליך רציני מאוד, שיהיו בו גם עליות וירידות וברורים, כן? כמו שראינו את הפער בין בין החזון לבין המימוש שבעול בפועל, עולמות סותרים זה, זה ואיך בפועל מממשים. אומר הרב, זה צריך באור ארוך כדי להעלות אורו בימי החושך. איך מממשים את החזון הגדול הזה. אבל לא מפני זה יחדל מלהיות האושר יותר גדול. הקושי והקשיים והבירורים, על זה אמר רב יוסף, כן, באותו דיון שהיה בין האמוראים, יאיתי ואיתי בקופית בתולית דקופית דחמרי, כן, יהיה חמור, אבל אני מוכן לשבת למור שהחמור הזה יהיה לו גללים, יהיה חושך, יהיה תקופה לא פשוטה, אבל אני אזכור כל הזמן שזה חמור של המשיח. אני אזכור כל הזמן שהעולם החומרי הזה שיהיה, הוא לא סוף פסוק, הוא רק המשיח בן יוסף שקודם למשיח בן דוד. אני יודע שהתפקיד שלי זה לשבת שם ולהזכיר לעם ישראל כל הזמן את החזון של קודש הקודשים הזה, שהוא ליבה של המדינה העצומה הזאת, שהחזון הפנימי שלה הוא כל כך יקר, שכל התיקון של העולם כולו תלוי בחזון של המדינה הזאת, ויכול שלו לפרוח ולצמוח, הוא יצמח מכוחם של אגרבה והשם טוב, מכוחו של הרב, מכוחו של רב יוסף, ואנשי אמונה שיושבים בתוך התהליך הזה ומבינים אותו, מבינים איזה גודל יקר תמון בתוך המדינה הזאת. קצת היום הזה של יום הזיכרון, קצת מרים אותנו לשם, כשאנחנו אוחזים בזוח ובזוהר של הקדושים האלו, של יום הזיכרון, דרכם אנחנו קצת מבינים איזה תוהר יש בתוך הדור הזה, איזה טהרה, איזה נשמה אדירה יש בתוך כל אחד מהם, יעלום כזה שמאפשר קצת איזה חרך כניסה פנימי עמוק להבין מה זה נשמת עם ישראל בדור הזה. וכשמתקדמים לכל החרכים האלה ביחד, מבינים איזה אור אדיר נמצא פה בתוך הדור הזה, והאור האדיר הזה צריך את הסיוע הזה, את הבירור החיצוני הזה, כדי לאפשר לו לצאת אל הפועל, להגשים את החזון האדיר הזה שגדולי הרבנים, הגרב, הבא שם טוב, חזו לו, והרב דחף לזה עוד יותר, וכנראה שצריך עוד כמה דחיפות קדימה בלידה הזאת. אז נזכה, קודם כל לשמוח באור הגדול הזה, גם להיות שותפים בו, אמרת השם. רק שמח.